קודם כל אני אסביר שאני נולדתי באלג'ריה בשנות ה-20 למאה, בדיוק ב-22. ועד מלחמת העולם הייתי באלג'ריה. אחר כך הייתי חייל בצבא הצרפתי של צפון אפריקה בשחרור אירופה, וזה לקח הרבה זמן, ואחרי השואה, אחרי כל תקופת המלחמה, אני נשארתי בצרפת כדי לעזור לארגן שוב את הקהילות שהיו הרוסות לגמרי. בעיקר הייתי באותו זמן פעיל בתנועת הצופים היהודים, הצופים היהודים בצרפת, והקמנו מוסד, בית ספר למנהיגים ולמדריכים כדי לארגן שוב את החינוך היהודי בצרפת. אז עמדתי בראש תנועת הצופים גם כן, והארגון של הסטודנטים היהודים. ושמה הכרתי את תורת הרב צאצל דרך הספרים, ושמעתי על הרב ציודה, זכרונו לברכה, דרך כמה תלמידים שעלו ארצה כבר באותה תקופה. ואז אני כתבתי לרב שיבוא לצרפת לתת שיעורים, הרצאות בקהילה, גם באוניברסיטה שם, והוא כתב לי שהוא לא רוצה לעלות לירושלים כמובן. אז החלטתי לארגן קבוצה של סטודנטים, ובפעם הראשונה הגענו בהתחלת שנות ה-50 לירושלים. זו הייתה הקבוצה הראשונה. מיד כשהגענו לארץ, הלכנו לבית הרב, והוא קיבל אותנו, והתחיל סמינר של שבועיים, אם אני זוכר. והוא התחיל בנושא של קדושת הארץ, וכל הגילוי של תורת הרב זצ"ל, שאצלנו, בעיקר הספרדים שלמדו לפי מסורת הקבלה, אז גילינו מיד שזה אותה מסורת, וכאילו זה 2000 שנה שהליטאים והצפון אפריקאים לא ראו אחד את השני, וכאילו זה היה אתמול. מיד הקשר היה הדוק בזה. אז כל שנה הייתי בא עם קבוצת סטודנטים, ובמשך השנה הייתי שולח כמה סטודנטים שהיו כבר מוכנים, שרצו לעלות ללמוד במרכז הרב. בסוף סוף, במלחמת ששת הימים החלטתי, קיבלתי רשות מהרב לעלות לארץ, כי עד כאן ראה שאני הייתי צריך שם לעבודה, ואמרתי לו שיותר מזה אני לא יכול לסבול, אז הוא נתן לי רשות ועליתי במלחמת ששת הימים. ואז מאז שנות ה-50 אני ראיתי את עצמי כאני לא יכול לומר תלמיד שלו, אבל הוא היה הרב שלי. ואז אם אפשר להסביר, מה שקיבלנו ממנו זה קודם כל, בעיקר, הפירוש האמיתי של תורת הרב זצ"ל. כי יש הרבה פירושים, הרבה גישות, נאמר, למה שהרב גילה. ולפי דעתי, אני שמעתי הרבה זרמים, אבל לפי דעתי זה הפירוש הרבני האמיתי. כי קודם כל צריך לא לשכוח שהרב זצ"ל לא היה פילוסוף, הוא היה תלמיד חכם, היה גם כן מקובל גדול, בעיקר אי אפשר להבין אפילו רוב הספרים, כמעט כל הספרים שלו בלי המושגים של הקבלה, אף על פי שהרב ציודה לא רצה ללמד קבלה, הוא היה יודע גם כן, אבל לא רצה ללמד קבלה, אצלו זה היה קודש הקודשים, ולכן הוא לימד דרך מחשבת היהדות לבוש מן הקבלה לפי תורת הרב זצ"ל. זה מספיק ברור מה שאני אומר, כן? בכמה שיעורים פרטיים אישיים למדנו קצת במושגים של הקבלה, אבל אף פעם בפומבי, כן?
ממי או איפה הרב קיבל לפני כן? זאת אומרת, איפה קיבלת לפני?
לפני שהכרתי את הרב, כן. מאבא שלי ומהסבא שלי, אבא שלי היה הרב הראשי של העיר, ואחר כך היה הרב הראשי של כל של אורן באלג'יר, ואחר כך בסוף תקופת הצרפתים באלג'יר, הוא היה גם כן הרב הראשי לכל המדינה. והסבא שלי, שהיה הרבי של אבא, הסבא שלי מצד האמא, הוא מצאצאי הרב יוסף עם טבול המוגרבי, שהיה תלמידו של הארי. אז זה עבר במשפחה באופן ישיר. אבל עד קום המדינה, וזה העניין כללי, נאמר, עד תקופת המלחמה, כל לימוד הקבלה זה היה בנסתר גמור. כן. אתם נולדתם בתקופה שזה כבר קצת נגלה, כן? וזה היה בנסתר גמור. מי שהיה לומד, לא היה יודע שמישהו אחר באותו העיר היה לומד עם הרב שלו. כן. ולרוב היינו לומדים על כתבי יד. כן. זה רק אחר כך למדנו עם הרב צבי יהודה, שזה מקביל. גילוי הקבלה לתקומת ישראל באותה תקופה. זאת אומרת זוהר גם כן. יש איזה רמז לזה. ולכן היינו מוכנים להבין, לקבל, להבין את השיטה של הרב כשיטה של כלל ישראל. כי למדנו הרבה שיטות. כן? וכל שיטה ושיטה וכל זרם וזרם זה תורה אמיתית. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל מה שהיה חסר לתקופה זה שיטה שתסביר ותגלה את המשמעות ההיסטורית של התקופה לפי תורת כלל ישראל. זו הפעם הראשונה עם תורת הרב שמצאנו את זה. ואני חושב שהרבה לא מבינים את זה. הרבה חושבים שזה זרם מיוחד, שיטה מיוחדת של חרדים ציונים או דתיים ציונים. אבל זה יותר עמוק מזה, זה יותר רחב מזה. יש איזה מין דרך המלך שעובר קודם כל דרך האריאל, הכוזרי. אחר כך אצל האשכנזים, המהר"ל, השל"א, הפרי צדיק והרב קוק. זה אותה השקפה. זאת אומרת, השורש בא מהכוזרי. זאת אומרת, ברור, הרמב"ן בעיקר, הרמב"ן גם כן בשטח אחר. אבל ההשקפה ההיסטורית והחוכמה של ההיסטוריה לפי המסורת זה דרך הכוזרי. ולכן היינו מוכנים לגלות את זה, וזה מסביר למה כל כך צרפתים שקיבלו את החינוך שלנו הגיעו דווקא לאותה שיטה באופן קל יחסית. וחוץ מהחוכמות שלו, אני יכול לומר רק סתם חוכמה, הוא היה יודע שפות, היה יודע בידיעות, בכמה חוכמות, והכל מדויק והכל במקומו.
הוא היה יודע הפילוסופיות של
ה... הוא היה יודע. ייתכן פחות מאביב, כן? אביב זה היה מסתורי, איך ידע את זה, אבל טוב. אבל הוא יודע הרבה, היה יודע הרבה. מאז התחלת היסטוריית עם ישראל יש מלחמות של העולם כולו נגד ישראל. מלחמה נגד עם ישראל, מלחמה נגד תורת ישראל, מלחמה נגד ארץ ישראל. כן. ועד קום המדינה היינו יודעים בעיקר את המלחמה נגד העם שנקרא אנטישמיות מכל הסוגים, כן. ומלחמה נגד התורה. כל הכפירות וכל הדתות הזרות שניסו לקחת את היהודים בדרך לתרבות רעה. והייתה אמונה שבזמן הגאולה המלחמה השלישית בארץ ישראל תתחיל, מלחמות ישראל. והרב זצ"ל ראה רק את ההתחלה של זה, כן? והיה משוכנע שגאולת הארץ תהיה שלמה, כן? אבל הרב צבי יהודה היה דווקא הממשיך שלו, ולכן יסד את גוש אמונים. אני לא רוצה לומר שהוא יסד את המבנה הפוליטי של גוש אמונים, אבל הדחיפה, הרעיון של ההתיישבות במה שהם קוראים שטחים, כן? זה התחיל אחרי דווקא מלחמת ששת הימים, איך אני הבנתי את זה, כן? כי אני לא זוכר בדיוק איך הוא הגדיר את זה, שתי המלחמות הראשונות, צריך להמשיך איתן, צריך ללחם כדי להציל את כל היהודים, כי כל יהודי הוא יהודי, וכדי להפיץ את הטובה האמיתית. אבל כנראה שהיה כבר בטוח שהצלחנו במלחמות האלה. העם כולו ניסה, לא הצליח לנתק את היהודים מעמם, ונתק את העם מהתורה שלו. לא הצליח.
הצליח
לנתק את העם מהתורה? לא. כי חזרנו מהגלות עם התורה שלנו. העולם לא הצליח. העולם האויב.
אף על פי שיש הרבה יהודים
שלנו. אף על פי, ברור. מכיוון שיש בתקופה שלנו, בארץ ישראל, ברוך השם, יותר תורה מאף פעם בהיסטוריה שלנו. זה צריך להבין. אתם נולדתם בתקופה האחרונה. אבל עכשיו מתגלה העניין השלישי, ושמנסים לנתק את עם ישראל מארצו. ולכן הוא נתן את הדעת של הציונות השנייה המחודשת. ציונות לפי התורה. לא ציונות של דתיים סתם, אלא ציונות לפי התורה. שהשורש היה בתורת הרב, דצל, אבל הוא גילה את זה. זאת אומרת, הציונות הדתית הישנה של המזרחים, כן? זה הביטויים שלי, לא שלו, כן? זה מפאיניק שומר מידות. אבל התפיסה של הציונות שלו, אבל פי שהיה מאמין שזה גאולה, זה היה אמונה. אבל הציונות שלו הייתה הציונות של התנועה הפוליטית, כן? הציונות. אבל מה שהקים הרב ציודה, זה ציונות לפי התורה. ולכן הרבה דתיים, זה היה גם כן מצד החרדים, גם אצל אבא שלו, אבל הרבה דתיים ציונים היו נגדו, מכיוון שזה היה אצלם לא הבנה, אם היו מבינים, אלא זה ניחוש, משהו אחר, משהו חדש, תקופה חדשה לגמרי, והציונות של המזרחי זה כבר פרה-היסטוריה. לגבי מה שקורה עכשיו, ציונות לפי התורה. אולי אני אתן לך הסבר שאני למדתי בקבלה. כן. את זה לא קיבלתי ככה מהרב צבי יהודה. חידוש של תורת הרב.
אז הרב צבי יהודה בטח שבאו אליו הרבה בעלי תשובה, אז היו כל מיני מצויות של אנשים שעליהם בטח שאלות גדולות.
כן. חוץ מזה היה מחנך גדול, פסיכולוג גדול, היה מבין את הבעיות האישיות של כל תלמיד, היה מכיר את תוכן הנשמה שלו, הוא היה מחנך, בלי בשום ספק.
ואיזה סיפורים ש...
אני לא זוכר, ותשמע, גם אם אני זוכר, זה סיפורים אישיים, זה לא ניתן לפרסם. הוא ריפא הרבה הרבה מחלות נפש. בלימוד, תשמע, יש איזה קשר אישי, קשר נפשי, שזה תרופה, זה קדושה. ולימוד בתפילה. הוא הדריך בתפילה הרבה אנשים שלא ידעו להתפלל, וזה עזר להם להתחפר. ורק הקשר איתו, הקשר אישי איתו, אני זוכר כמה וכמה פעמים, לא רק אני, הרבה אנשים, היו להם בעיות, בלי פתרון, כן? והיו רק יושבים על ידו, ככה, רבע שעה, חצי שעה, אחר כך הכל השתנה.
זה משהו שקשה
להסביר בזכר. זה מציאות, זה המציאות שדיברתי עליה. קדושה זה משהו שקיים. כשאתה פוגש צדיק, אתה יודע שצדיק זה משהו שקיים. זה אישיות שאם אתה נמצא על ידו, אתה לא יכול להישאר בשום ספק, אין ספק. יש פעם אני שמחתי מאבא שלי, זכרונו לברכה, הסבר על הגמרא, על העניין של יראת שמיים, כן? עתו יראת שמיים מלכה זאת חתית. אז הגמרא אומרים, אין לגבי משה מיתה צפתית. מה זה לגבי משה? זה כנגד משה, כן? אין. אבל יש פשט אחר. כשאתה נמצא לגבי משה, זה דבר קטן.
הרב להתייחס כאילו לסוציולוגיה, הרב קוק, בעולם. הרב צודה, יש לו איזה משהו בעולם שהוא...
טוב, הוא המשך בזה. זאת אומרת, הוא היד, הרב צודה ידע להסביר מה אומרת התורה גם בבעיות של החברה, של העם, שעם כעם, חברה כחברה.
כן. המשך.
המשך, כן. וזה, זה לא שמענו משום שיטה אחרת. זה היה רק מוסר פרטי אישי. אינדיבידואלי היום, כן? עכשיו, הרבה חושבים שזה מובן מאליו. זה לא היה מובן מאליו, זה חידוש. זה התחדשות, זה לא חידוש. אז כשאנחנו קוראים, למשל, את ה... והיה כי תבוא אל הארץ, כן? אז והיה כי תבוא אל הארץ, הוא היה מראה לנו את זה, בעלייה הראשונה, בעלייה השנייה, דבר מציאות. פשוט העניין מה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני. הוא היה מסביר לנו את הדאגה של המדרש, כן. מה העניין של חקלאות עם תורה מסיני, כן. הוא היה מסביר, זה החידוש של הציונות. התורה מדברת על החקלאות של בית ישראל. אז כדי להבין את זה צריך לצפות השקפת עולם שלמה, כן. מי שברא שמיים ברא את הארץ. וזה כבר השקפה אמונתית, רוחנית, כמעט אחרת מתורת הגלות, מאמונת הגלות, בגלות. אתה מבין?
וזה גם משפיע בסוף על המוסר של הפרט.
ברור, ברור. ואתה מגיע לאיזה, הוא היה זהיר כשהיה בדבר הזה. אני קצת מגזים כדי להראות את העניין. אתה מגיע לזה מצב שאתה לא רואה הבדל. יש הבדל, אבל אתה סוף סוף לא רואה אותו. כשיהודי מהגלות בא מלעלי על הרגל, כשנוצרי בא לארץ הקודש שלו, מה ההבדל? יש הבדל, ברור שיש הבדל. אבל אתה תופס את זה במציאות. ואתה אחר כך עכשיו למדרשים, לאגדות שיש בתלמוד, אתה מבין על מה היום, על מה היום מדבר, במה שהיום. תורה זה תורת ארץ ישראל, תשמע. הפעם הראשונה, שקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם, אבינו, הוא אומר לך לך, לארץ כנען. הפעם הראשונה שקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו, תביא אותם, אחר כך נדבר. טוב. זה תורה. אז הדת של התורה זה כבר משהו אחר מהדת מנותקת מכל העניין של ההיסטוריה של עמנו, של הארץ. אתם מבינים את זה? טוב, אתם רגילים עכשיו. ולכן, אני אמרתי לו פעם, הוא לא קיבל מה שאני אמרתי, אבל הוא חייך. אני אמרתי, זה דומה לדוקיות, את התורה שלהם. הוא לא אמר כן, אבל לא אמר לא. אתה מבין מה זה דוקיות?
התפיסה של פרט?
לא רק תפיסה של פרט, תפיסה של דת שלקחו מהתורה. אבל הדת ההיא יכולה להיות, או הנצרות, או האסלאם, או הדוקיות. אפילו אם המעשים דומים למעשים של היהודים, זה לא התורה. זה דתיות.
אין נסתר אצלם.
לא רק נסתר, אין אמונה אמיתית. יש פילוסופיה דתית, אבל לא מאמינים בשם, מאמינים בשולחן ערוך. זה אמונה, אבל אחרת.
זאת אומרת, הרי מי שמאמין בשולחן ערוך, הוא ודאי אומר שזה הקדוש ברוך הוא
ש... מה? כן, הוא מאמינים שהשולחן ערוך אומר. טוב, אני מגזים קצת, אבל לא כל כך. תשמע, עיקר עניין החינוך זה לאו דווקא התוכן, זה דווקא החינוך עצמו. ולכן, הרבה פעמים כשאני מלמד, באים לי כמה חידושים, ואני משוכנע שזה בא מתורת הרב צבי יהודה. אני לא יכול לומר בשמו, מכיוון שלא שמעתי בשמו, אבל זה בא מהחינוך שקיבלתי. טוב, אני כל פעם צריך לדייק אם אני אמצא איזה מקור כדי להסתמך עליו. וכל פעם אני מוצא. אם אני לא מוצא, אני לא אומר. לא.
מקור בדברי הרב ציודה?
לא, לא, מקור בספרים. כי הוא הרעיל אותנו ככה. לא לומר אף פעם בלי סמך במה שכתוב. אפילו אם זה חידוש, אבל שיהיה סמך. למשל פעם יצא, זה חוזר לי, יצא מהלימוד על ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הוא אמר לנו פעם, משום לעולם ועד ברוך שם כבוד מלכותו. וזה לקח לנו הרבה זמן כדי להבין מה הוא רצה לומר. ההמשך של הזמן בעולם זה סימן שיש משמעות לעולם. אז אפשר לומר ברוך שם כבוד מלכותו. זה בא מלעולם ועד, הוועד של לעולם ועד, אתה מבין?
מה, כיוון שיש?
שיש המשכיות בזמן, אז זה סימן שזה מגיע להצלחה. אם לא כן, זה היה מתפוסס מאז, כן? מתפוסס. אז לעולם ועוד, אז לעולם ועוד, הוועד של לעולם, זה נותן בסיס לברכה של כבוד מלכותו. כשאנחנו אומרים בלחש, מכיוון שהמצב של העולם הוא לא כל כך מסודר.
מה פה, זה נותן משמעות לכל העולם?
זה נותן משמעות. זאת אומרת, זה נותן לך הבטחה אמיתית שלעולם יש משמעות, מכיוון שזה מתמשך.
ואני אשאל ככה, במיוחד אנשים שבאים מצרפת או מחוץ לארץ, שיש רגלים הרבה וחוכמות, אז קשה להם מאוד להבין את כל הדברים שבאמת נראים כמה שקורה מיסטי.
זאת אומרת,
קדושה של הארץ, שזה... מה
ההבדל
בין זה לבין, באמת, איך הוא
הצליח
להעביר את זה לאנשים שכל הזמן
לא מתחילים? תשמע, יש לי אפשרות להסביר את זה ככה באופן קל. הרבה דברים לא הבינו, כן? אבל ראו את האישיות שלו, ושזה רציני מה שהוא אומר. ואם פעם הבינו דבר אחד, זה היה מספיק. מכיוון שהבינו פעם אחד, אז היו משוכנעים שכל מה שהוא אומר זה אמיתי, וצריך זמן כדי להבין.
אף הפי שעוד לא הבינו, אבל...
זהו. וכל אחד זה דבר אחר.
בגלל האישיות שלו.
הוא בכלל שמה שהבינו זה בשיעור קומה שעולה על מה שלמדו באוניברסיטאות, על אותם העניינים.
מה שהבינו
במה שהוא אמר. פתאום זה נדלק להם. הוא אמר דבר עמוק, אני מבין את זה. אז אם אני לא מבין את המשפט... הבא שקדם, יבוא זמן.
לא באמת הייתה השפעה, הייתה הצלחה על ה...
כן, הצלחה רבה מאוד. אני לא יודע, זה, אין יוצא מן הכלל. מי ששמע אותו ולא הושפע ממנו. ורציתי להוסיף משהו. כן, הוא היה מנחש. את המשמעות של השאלה של התלמיד. כשתלמיד היה שואל שאלה מסובכת, אף אחד לא הבין מה הוא רצה לומר. אז קודם כל הרב הסביר לתלמיד ההוא את המשמעות של השאלה, ואחר כך נתן תשובה. אתה מבין?
הסביר מה הוא שאל.
מה הוא שאל. מה הוא רצה לשאול. לפי המתכונת הנפשית של כל אחד ואחד, הדברים הם שונים.
אני לא אפשר לשמוע, איך הוא התייחס לפסיכולוגיה?
תשמע, הוא היה מונותאיסט אמיתי, כמו תמיד חכם הגון, כן? אז כל דבר שהוא אמיתי במדע, הוא אמיתי לפי התורה. אבל צריך להבין אותו לאמיתת הדבר. אי אפשר שתהיה במציאות שהקדוש ברוך הוא ברא דבר שסותר מה שהתורה אומרת. זה בלתי אפשרי.
למשל, כוזרים.
כן, למשל. ולכן, כל פעם שהיה לו יחס עם מדען אמיתי, כן, אז היה מייחס לו כבוד. מכיוון שזה דברי אלוקים חיים.
איזה מדענים הוא החשיב אותם כמדענים אמיתיים?
בעיקר מדעי הטבח, וגם הפסיכולוגים. אבל אני אסביר לך, מה היה הרושם שלי? כי כל החוכמות האלו, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, הם ילדותיים עכשיו, כן? זה רק ההתחלה של ההתחלה. אבל הוא העריך הרבה את המדענים של הפיזיקה, הכימיה, מתמטיקה, שזה כבר מדע רציני, כן? מבוסס. שאפשר לומר דברים רציניים. למשל, אני למדתי אצלו ספר שהוא לא קל להבין אותו. אולי שמעתם על, על הספרים של הרב שם טוב גפן. כן. זה מלא מדע. הוא היה מבין את זה, צ'יק צ'ק. הוא היה מסביר את זה.